הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהקדוש ברוך הוא משקיע חולם, שהקדוש ברוך הוא יחיד, שהקדוש ברוך הוא בלתי מחולק, שהקדוש ברוך הוא אחיד, ובנבואה, ובימות המשיח, ובתחיית המתים. זאת אומרת, עיקרי אמונה, יסודות אמונה. ביטחון זה משהו מאוד ספציפי ומאוד קונטקסטואלי. אתה מגיע לצומת, יש איזה עימות, יש אתגר, יש שאלה, יש צומת. והשאלה, אם את בוטחת בקדוש ברוך הוא, או שאת אומרת, אין לי את הזכות לפתוח בשם, כי הקדוש ברוך הוא עצמו רוצה שאני אשתדל. הקדוש ברוך הוא עצמו, אולי אין לי מספיק זכויות, אולי החטא שלי, שמא יגרום החטא. זאת אומרת, ביטחון זה שאני אומר, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, ואני באמת לא עושה את שלי, או שאני מבסס מחדש את היחס בין ההשקעה האנושית לבין הסמיכות על הקדוש ברוך הוא, את התלות הזאת על הקדוש ברוך הוא. אז כמובן היום נעסוק יותר בביטחון. זאת אומרת, אדם יכול להיות מאמין לגמרי, ובכל זאת הוא לא בוטח בקדוש ברוך הוא, כי הוא חושב שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יפתח בו, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ישקיע, או שלאדם הזה מספיק זכויות.
למה בן אדם
יפתח
בקדוש ברוך הוא, ויחשוב
שהשם
לא רוצה שהוא
יפתח
בו?
כי הם סומכים על הנס, הקדוש ברוך רוצה שנשתדל, אין לו מספיק זכויות, יש לו עבירות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שננהל בצורה, או נתנהל בצורה אל-טבעית. הוא רוצה שנעשה כל מיני תכסיסים וטקטיקות כדי להשיג את המטרה, בלי לפתוח בו, בלי לטיל את הכל על כתפיו. את לא אומרת שהקדוש ברוך הוא לא יכול, ואין לו שליטה, והוא לא סמכותי. את לא מתעסקת בשאלה אם הקדוש ברוך הוא יכול ומתערב. השאלה במסגרת הספציפית שלי, אני משה טרגן חי במגדל העדר, ויש איזו שאלה הערב, אם אני אשתדל או שאני אשמח ואבטח בקדוש ברוך הוא. אוקיי. אז הכל אמרתי לכם כבר שהכל עצר רב לכתנסין, יכול לסגור את הדלת, הכל עצר רב לכתנסין תמיד היה פנורמי, וזה לקח לו שעות על שעות, כי הוא לא התייחס לשאלה ונקודה ספציפית, תמיד תמיד היה גלובליות. ואמרתי עכשיו לפני כמה שעות לתלמידים בני חוץ לארץ, שבדרך כלל כשאתם בתיכון, אז כשחושבים על חשיבה עמוקה, אז חושבים על חדירה לתוך מפלסים יותר עמוקים, לרדת, לרדת, לרדת. אז זה נקרא מיקרו-אנליסיס, אנליטיקה מיקרו. אני חושב שמה שאנחנו בצורה כללית, כל הרבנים רוצים ללמד אתכם, זה לא רק לחדור למטה, אלא לעשות focus out למעלה, ולראות איך הכל קשור, ולמה זה קשור, ומה הקשר בין זה לזה. זאת אומרת, לראות את הקשר המבני, הקשר הפנורמי, הקשר... אסתי תמיד אומרת לי, לא כל דבר זה פנורמי, לא כל דבר. אנחנו רבים עכשיו על ארוחת ערב, לא על הזוגיות שלנו ולא על הקשר שלנו. אז בזוגיות זה לא פנורמי, בזוגיות זה, יש ביטוי שאני מאוד אוהב באנגלית, ביטוי, stay in Cleveland. אל תיקח את כל מריבה לשיקגו, אתם צריכים להישאר בקליבלנד. כן, קליבלנד זה מקום קטן, מקום חמוד, אל תברח כל הזמן לשיקגו. יש אנשים שכל דבר הופך להיות משהו גלובלי ומסיבי ו... ודרמטי, stay in Cleveland, תישאר בקליבלנד, זה עצה טובה לזוגיות, כי לא דבר צריך להגיע, זה נקרא escalation, כשכל מריבה קטנה הופך להיות משהו גדול, stay in Cleveland, תישאר בקליבלנד, הכל יש שקט שם, ותטפלו בנושא הספציפי, בלי להגיע לפנורמיות ולהקיף רחב. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נשים ברור שהיה פנורמי, והוא תייחס לשאלה הזאת דרך המנוף של רפואה, אוקיי? אז תתכוננו, כי אני רוצה להגיד משהו חדש, כי אנחנו כבר מקבלים כהנחה, כהנחה פשוטה שהולכים לבית חולים, והולכים לרופא, ורוצים לראות רופאות, תתכוננו. האם מותר ללכת לרופא? האם עדיף ללכת לרופא? האם רצו ללכת לרופא?
לא, עדיף שהשני
רופא אותך. ברור. אז מה הקולות השונים, איך אנחנו מסתדרים? אוקיי, אמר רבך, הנכנס להקיז דם, גמרא בברכות. מי שהולך לרפואה, הקזת דם, זאת הרפואה שלהם. הנכנס להקיז דם אומר, יהי רצון מלפניך השם אלוקי, שעסק זה לי לרפואה ותרפאני, זה מתבלה לרפואה, כי כל רופא נאמן אתה ורפואתך אמת. אוקיי, גם מודה לקדוש ברוך הוא שהוא הרופא הנאמן, הרופא המקורי. וכאן הוא מתנצל, אפולוגטיה. ושאין דרכן של בני אדם לרפות, אלא שנהגו. נכון, קצת מתבייש שאני הולך לרופא אנושי, אין דרכן של בני אדם, אני צריך לסמוך עליך. אבל מה לעשות? ככה מנהג, כולם הולכים לרופא, גם אני איתם, אבל חלש כזה. אז בוא נהיה מתנצל, מתבייש קצת, אבל מה לעשות? זאת התפילה של רבי אחא. אביי חולק, אמר אביי, לא למה אין יש אחי. אל תתבייש, אל תתחמק, אל תרגיש איזו אשמה. דתני דבר רבי ישמעאל, ונחזור לפסוק הזה, ורפא ירפא, מכאן שניתנה רשות לרפא לרפות. מסתמן שיש פה ויכוח ממש בנקודה הזאת בין אביי לבין רבי אחא. הטעות הכי גדולה בלימוד חז"ל, שכולם חושבים שחז"ל זה מונוטוני, זה כל אחד, כל הומוגני. יש הרבה 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 קולות. ולפעמים הקולות באים במקביל, ברכה כזאת. לפעמים צריכים לצאת איזה קול מסנהדרין ולהשוות אותו לאיזה קול במסכת יבמות. פשוט מתייחסים לאותו נושא, לפעמים לא לאותו נושא, אלא לאותו נושא עקרוני. הוא מתייחס לנושא X, הוא מתייחס לנושא Y, אבל אם באמת מבינים את הקולות האלה ואת החוכמה, אז אומרים שיש ויכוח יסודי בקשר למשהו הרבה הרבה יותר עקרוני. אז חז"ל זה לא הגמוניה, זה לא כולם חשבו אותם דעות. כאן יש ויכוח חזיתי, כנראה, בין רבי אחא לבין אביי. רבי אחא חושב, כנראה, שעדיף לא ללכת לרופא, מי שבכל זאת הולך להקיז דם, שיגיד איזו התנצלות. לפי הבעיה, לא. ורפא ירפא יש פסוק פרשת משפטים. רש"י, כשרש"י מסביר שיטת רבי אחא, שאין דרכן של בני אדם, כלומר לא היה להם לעסוק ברפואות, אלא לבקש רחמים. רש"י אומר משהו מפורש, ברור שזה מונח בתוך דבר רבי אחא, כן, זה בתוך רבי אחא, זה... למה הוא מתבייש? כי עדיף לאדם לסמוך על הקדוש ברוך. כנראה שאותה מחלוקת במוראים בין רבי אחא לבין אביי, היא מתעוררת בראשונים מסביב לגמרא בפסחים. אז התחלנו עם גמרא בברכות, עכשיו אנחנו, זה כמובן, אני מתמצאת עכשיו מאמר של רב חנזי. מי שרוצה לראות את המאמר המלא, זה נמצא בספר ביאור פניך. הנושא של ביטחון, שם יש את כל המקורות ויש את ההרחבה, אז אני מתמצת לכן את המאמר, אוקיי? בגמרא בפסחים, הגמרא מדברת על חזקי המלך, אחת מהתקוות האחרונות בבית ראשון. חזקי המלך צדיק, שישה דברים עשה חזקי המלך, הוא נקט שישה צעדים, שש תקנות, על שלושה הודיעו לו, ועל שלושה לא הודיעו לו. שלוש מתקנותיו התקבלו, שלוש מתקנותיו לא כל כך התקבלו. מה עשה... זה גם מופיע בברכות. מה עשה חיובי? אז קודם כל גירר עצמות אביו. מי היה אבא של חזקיה? יואחז, כן? הוא היה רשע. אז הוא גירר עצמותיו, כי הוא היה רשע. כן? אני חושב שזה יואחז. מי שיכול לבדוק כשנדבר. מאבא של חזקיה. יש לו וויקי. כן, אחז, כן. סוגירת העצמות של אחז, כן, כי היה רשע, הודו לו, קיטי נחש נחושת, הוא שרף את הנחש שהיה מכשול במשך כל הדורות, וגנז ספר רפואות. והודו לו. מה זה גנז ספר רפואות? רש"י, גנז ספר רפואות, ככתיב, והטוב ובעיניך עשיתי, ימינה בברכות שגנז ספר רפואות, מייחס לגמרא בברכות במקביל, ושלא היה ליבם נכנע על חולים. אלא מתרפאים מיד. היה להם איזה ספר של תקופות, של מרשמים, של פתרונות לכל מיני מחלות, ובמקום להתפלל ולעשות תשובה, ברחו לספר, פתחו את הספר, שאלו דוקטור גוגל, וקיבלו תשובה מיידית על כל מחלה, ולא הייתה קניית לב, ולא הייתה ענבה. אז מה עשה חזקיה? הוא גנז את אותו ספר, ואז אנשים לא היו להם פתרונות רפואיות, נזקקו לתשובה ולתפילה. כך מבין רש"י. בנות, בואו נגיד שהרמב״ם לא מתלהב מהגישה הזאת. הרמב״ם שעצמו היה רופא, בכלל לא מתלהב מרש"י, והוא, יש לו מילים קשות חריפות נגד הבנה כזאת, שחזקיה דווקא זוכר לשבח בגלל שהוא גנה ספר רפואות, שהוא שרף את כל המדיסין, את כל הרפואה של העידן שלהם. אז בואו נראה את הרמב״ם מספר 8 ונחזור לרמב״ן. הרמב״ם אומר, לא הערכתי, בפרש המשניות על אותה משנה, לא הערכתי לדבר בעניין זה, אלא מפני ששמעתי ששלמה חיבר ספר רפואות, שכנראה היה איזה מסורה ששלמה כתב ספר רפואות, שאם חלה אדם איזה מחלה, שיפנה אליו, וזה כמו שומר מתרפא, שורה רביעית, וראה חזקיהו שלא היו בני אדם בוטחים בהשם במחלותיהם, אלא ספר רפואות, עמדו וגנזו. ככה כותב רש"י, שחזקיהו גנז את ספר רפואות של שלמה, ומלבד, שורה חמישית, מספר 8, כאן הרמב״ם מתחיל את התגובה שלו. ומלבד אפסות דבר זה, זה דבר אפסי, ומה שיש בו מן הזיות, זה הזוי, הנה ייחסו לחזקיהו לסייתו, שעודו לו שכלות שאין לייחס דוגמתה, אלא לגרועים שבאמו. מה, אתה הופך את חזקיהו לטיפש? יש לו ספר רפואה, כל כך חיוני, כל כך חשוב, והוא שורף את הספר, וחכמים שולחים אותו. שטויות, זה מטורף. לפי דמיונם המשובש ומטופש, אם רעב אדם, הוא פנה ללחם. אדם שרוצה ללחם, ואוכל. שמתרפא ביוצר צער. האם נאמר שהסיר ביטחונו מהשם? מי שלוקח לחם, הוא לא בוטח בהשם? עדיף לא לאכול לחם, לסמוך בהשקדוש ברוך הוא? הרי שותים יאמר להם. כי כמו שאני אומר, מודה להשם בעת שאוכל, אני אוכל ואני מודה לקדוש ברוך הוא, שמציא לי דבר להסיר עווני לחיותיני. הקדוש ברוך הוא נתן לי אוכל כדי לחיות. כך נודה לו על שהמציא רפואה מרפאת המחלתי כשתמש בה. כך עדיף להשתמש בספר רפואות ולהודות בקדוש ברוך הוא שנתן לאנשים חוכמה להמציא את הרפואות האלה. זאת אומרת, יש כאן ויכוח עקבי, שיטתי. אביי מול רבי אחא. הרמב״ם מול רש"י. הביטוי של המחלוקת היא בין אביי לבין רבי אחא, מה אדם לברך בכניסה להקזת דם. הוויכוח בין הרמב״ם לבין רש"י, איך להבין את הגמרא בפסחים, שחזקיה גנז ספר רפואות, לפי רש"י הוא גנז את ספרו של שלמה המלך וכל מיני תרופות, לפי הרמב״ם זה משהו אחר, לא ניכנס כרגע, אבל ברור ברור שחזקיה לא היה גונז ספר כל כך שווה. מי שבאמת באמת נוקט עמדה מאוד פשוחה,
אבל אולי התפילות הן שוות את זה.
איזה תפילות?
זאת אומרת, התפילות שהעם ישראל לא היו מופללים בגלל שהיה להם את ספר תורה.
את הספר רפואה, נכון, נכון, כך טוען הרמב״ן, בוא נראה את הרמב״ן. הרמב״ן נותן את התאמר את הקו, הייתי מאוד 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 ממליץ למי שרוצה לבנות פלטפורמה אמונית לקרוא רמב״ן על התורה, זה ספר מאוד מאוד יסודי. לבחור איזה 3-4 קטעים כל שבוע ולבוא על הרמב״ן על התורה. זה מסורה, חלק מהמסורה, בסיס, מה? הוא לוקח כמה קטעים, יופי, אוקיי, יופי. אוקיי, מספר 7, הרמב״ן כותב מספר 7, והכלל, כי בהיות ישראל שלמים, שאנחנו במצב המושלם, והם רבים, ואנחנו גם כן אוכלוסייה רצינית גדולה, לא יתנהג עניינם בטבע כלל. אנחנו מיועדים לחיים על-טבעיים. המצב הנורמלי שלנו זה לחיות חיים על-טבעיים. הפכנו להיות עם שהתרגל למצב טבעי. כי נפלנו לפני 3,000 שנה, ונפלנו כל כך רחוק ששכחנו שנפלנו. אז אנחנו מקבלים את המצב הנוכחי כנורמלי. זה לא נורמלי. המצב הנורמלי שאנחנו מתנהלים בדרך על-טבעית. לא בגופם, הדרך הזאת על-טבעית, אנחנו שייכת לגופנו, ומכתיבה איך אנחנו נוהגים בארצנו, לא בכללם, גם הכלל, גם הקולקטיביות, גם ביחיד. יברך השם לחמם ממם, הכל בא מהשמיים, יסיר מחלה מקרבם. שורה רביעית, עד שלא יצטרכו לרופא להשתמר בדרך מדרכי רפואות כלל. המצב האידיאלי, המצב שלקראתו אנחנו חותרים, שאף אחד לא צריך רופא. מי שבוחרת להיות רופא, קודם כל, יש הכוכך, יש לי בת, יש לי חתן, מאוד מאוד מומלץ, אבל שתדעו שזה זמני. מי רוצה שהמשיח יבוא, לא יהיו רופאים. גם עורכי דין לא יהיו, גם מחשבים לא יהיו, כולנו נשב ונהנה מזה בשכינה. אז זה לא אידיאלי, כי כתוב כי אני השם רופאך, פסוק פרשת משפטים, אחרי מצרים. והרמב"ן ממשיך שורה שישית, וכך היו הצדיקים עושים בזמן הנבואה. גם כי יקרם אבון שיכולו, גם כשקרה להם מחלה בגלל אבון, לא יתרשו ברופאים, רק בנביאים. בטח מי הרופא הכי מפורסם בספר מלכים? לא דוד המלך, מי החולה הכי מפורסם? חזקיה היה על ארץ דווי. ואז נכנס הנביא, והוא ממליץ לו, כי בגלל שהוא הפסיק מפריה וריבה, כי הוא ראה שמנשה יבוא מצאצאיו. ואילו היה דבר רופאים נהוג בהם, מה טעם נזכיר רופאים? וכאן המילים המפורסמות של הרמב"ן, אבל הדורש השם בנביא לא ידרוש ברופאים, קטע שני. ומה, הנה הביטוי המפורסם של הרמב"ן, זה הביטוי הכי ידוע. מה חלק לרופאים בבית עושי רצון השם? בבית של עובד השם אין מקום לרופא. אחר שהבטיח וברך לך בכבוד בימיך, אבל הרמב"ן ממשיך, אנחנו כבר לא יכולים. בוא נמשיך קצת, וזוהי כוונתם. אתן זוכרות את הפסוק שהבית ציטט בפסחים, ורפא ירפא? מה הלשון? מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. הטון של הדרשה היא בדיעבד. אתה כרופא עדיף לא להיכנס לתחום הזה. אבל אם את רופא ובא איזה פציינט לשאול, בסדר, תטפל בו, איש רשות. או ירוק, זה לא עדיף, אבל בסדר, מכאן לרופא. קטע שלושי, בעמוד השני. זוהי כוונתם ברמב"ם רפא ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. לא אמרו שניתנה רשות לחולה להתרפות, אלא כיוון שחלה, החולה הובא להתרפות, כי נהג ברפואות, והוא לא יעמד את השם של חלקם בחיים, הוא לא צדיק, הוא לא שמח בקדוש ברוך הוא, אין לרופא לאסר עצמו מרפואתו שכבר נהגו. אבל ברצות השם, סוף הקטע, דרכי איש אין לו עסק ברופאים. זאת אומרת, לפני שרב ליכטנשטיין התחיל להגדיר מה זה ביטחון, הוא הקדים לתת לנו מצע, תמונה, יריעה, שבמסורה שלנו יש שתי גישות. יש את הגישה הפסיבית, שסמכים בקדוש ברוך הוא, רש"י, רבי יחא, הרמב"ן, מצב אידיאלי, ויש את המסורה היותר פרואקטיבי, הרמב"ן, אביי, והגישות האלו מתבטאות בהתייחסות שונה לביקוש ודרישת טיפול רפואי בעת מחלה. מי שהולך בגישה הפסיבית יותר, סומך על הקדוש ברוך הוא, הולך לנביא, מתפלל ועושה תשובה. מי שנמצא במחנה יותר פרואקטיבי, אז הוא פחות סומך על הקדוש ברוך הוא, והוא לוקח, כמו הרמב״ם, צעדים פרקטיים כדי לפתור את המחלה. רב ליכטנשטיין טען, שלמרות שבדתות השונות, ותמצאו במאמר הזה סקירה כללית של הדתות השונות, המסורה הדומיננטית של יהדות היא המסורה של השתדלות ושל הרמב״ם. שאנחנו לא סומכים בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו איזון ושאנחנו נשקיע, וכמובן גם הרמב״ן יודע שהיום אסור ללכת בלי רופא, כי אנחנו לא ברמה הזאת, אנחנו לא צדיקים, אנחנו אסור לנו לסמוך, ויש סיבות שונות שאנחנו לא סומכים על הקדוש ברוך הוא, קודם כל אנחנו לא מספיק צדיקים, לא חיים את החיים האלו, ונקודה שנייה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שניקח השתדלות, ואז לדוגמה לכך, רב ליכטנשטיין ציטט שתי גמרות, גמרה בפסחים דף ד', שלוחי מצווה אינם נזקים, מצד שני, למרות ששלוחי מצווה אינם נזקים, ועדיין יכול להגיד, הנה אני שליח מצווה ואני חסין, ושום דבר לא יקרה לי, במקום סכנה, אל יעמוד אדם, היכא דשכיח הזה כשאני. אם הוא מסתכן, אז הוא לא יכול, להתחסן ולהגיד, הנה, אני שולח מצווה ושום דבר עד לא יקרה לי, כי זה שכיח חזקה. או בלשון הגמרא בשבת, יותר מוכר, לעולם לא יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושים לו נס, אין צמחים על הנס. למרות שאדם יכול להגיד, הנה, אני שמח על הנס, אני בדרך כלל קדוש ברוך הוא, ולא. הקדוש ברוך הוא רוצה שניקח צעדים ונתנהג בצורה מאוזנת, לא לסמוך עליו, לקחת צעדים, כמובן לא לאבד את הביטחון, אבל לא להשאיר את הכל בידי הקדוש ברוך הוא. רב חסין גם אמר, כי חלק מהמאמר הזה זה איזה אמירה, כי בוא נגיד ככה, בעולם שלנו בארץ, בציבור הדתי הלאומי שלנו, יש קולות שאומרות שאסור לשקול שיקולים מדיניים, ואסור לשקול שיקולים פוליטיים, ואסור לשקול שיקולים דיפלומטיים, כי זה חיסרון בביטחון, זה חיסרון באמונה. מי שצריכים להאמין בקדוש ברוך הוא, וללכת קדימה, ולא להתייחס לערבים, ולא להתייחס לצד הברית, ולא להתייחס לשום גורם וכוח מדיני פוליטי, ומי שכן מתייחס, זה חיסרון באמונה, וחיסרון בביטחון. וחסין מאוד 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 התנגד לתפיסה הזאת ולעמדה הזאת, שלמה, זה הגישה של יעקב אבינו, והגישה של הרמב״ם, והגישה של הגמרא בברכות ופסחים שעכשיו ראינו, שאין סמכים על הנס, וצריכים לתייג בצורה טבעית בדרך הטבע, וזה לא פחות דתי. מי שיכול להגיד, אני רוצה להיות אדם שאינו סומך, אז אני בוטח בקדוש ברוך הוא ואני הולך קדימה, בלי שיקולים, בלי שיקולים, בסדר, זאת גישה. אבל חס וחלילה, מי שהולך יותר זהיר, ובחסין היה אדם מאוד שמרני ויותר זהיר, לא לחשוב שזה פחות דתי. לפעמים זה נשמע לנו ככה, שמישהו מיימין, בעל מיימין, בעל אמונה, הולך עד הסוף, ולא מעניין אותה. ומי שלוקח ומאמץ ומשקלל את השיקולים האלה, הוא פחות מאמין. וכמובן, הסכנה היא זה לא מה חושבים עלייך, מי שבאמת לוקח ומאמץ את הגישות האלו, אלא מה את חושבת על עצמך. כאילו, אני משקלל כל מיני שיקולים, כנראה שאני לא מספיק מאמין. זה לא שאתה, את פחות דתי. לפעמים זה הפוך. שאת פחות דתית אם את לא משקלל את כל הנתונים, כפי שיעקב אבינו עשה, כפי שהרמב״ם עשה, כפי שהבאי עשה, וצריכים באמת לא רק ברפואה, אלא גם כן בכל מיני צוותים אחרים, פוליטיים ומדיניים. אוקיי, זה החלק הראשון של השיר. החלק השני של המאמר, שפה מצמצאת את השיעור, אוקיי, עכשיו שאמרנו שיש גישות שונות בקשר לאיזון בין ביטחון לבין השתדלות, אבל איך אני מגדיר ביטחון? מה זה ביטחון? אז רב לוכנסין הציע את הגישה של רבינו בחיי, מאה ה-12, פילוסוף, ספרדי, את הגישה של החזון איש, כולנו מכירים, כולנו מכירות את החזון איש, ואת הגישה שלו. הרבינו בחיי טוען את הגישה הייתה מהקלאסית, המסורתית. מה זה ביטחון? מה שלא יקרה, זה לטוב. גם זה לטובה, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, שמה שלא יקרה יהיה חיובי וטוב, למרות שאני לא מבין, ולפעמים זה נראה לי שלילי, ואני לא יכול להבין אותו, אני בוטח ושמח בקדוש ברוך הוא, שהכל יהיה לטוב. מהות הביטחון, מספר 11, היא מנוחת נפש הבוטח, איזה שקט פנימי, שליבו סמוך מי שבטח עליו, את סומכת על הקדוש ברוך הוא, שיעשה הטוב הנכון, אשר יבטח עליו, שמפיק טוב אותו, שיהיה ליבו בטוח שהוא השלישי לקראת הסוף, מי שיבטח בו, שיקיים מה שנאמר, זאת אומרת, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, יהיה מה שלא יהיה, שהכל יהיה לטובה. יש עוד ספר שנכתב על ידי רבינו בחיי, זה נקרא ספר כאן הקמח, מספר 12, עניין הביטחון, והשם יתברך, פירוש של הרב הקדוש רבינו יונה, שידע אדם עם לבבו כי הכל בידי שמיים, וביד השם לשנות התפעים להחליף המזל, אולי נחזור לכך בהמשך. החזון איש מאוד מאוד התנגד לגישה הזאת. שביטחון זה שאדם חושב לעצמו, הנה גם אם זה נראה לי כתגובה ותוצאה שלילית, בכל זאת זה חיובית. אם נסתכל במספר 19, נראה את דברי חזון איש, זה ספר קטן, אבל ספר חזק מאוד, אני מאוד ממליץ את הספר הזה, ספר נקרא אמונה ביטחון של החזון איש. בספר אמונה ביטחון של החזון איש, גם כן הלשון מאוד מאוד פואטי. לא חושבים על החזון איש כמשורר, אבל הוא ידע לכתוב בלשון מאוד שירי. אז נקרא את הספר, קטע מהספר מספר 19, טעות נושנת, נתעזרך, נתעזרך מלשון אזרח, הפך להיות פשוט, בלב רבים במושג ביטחון. יש הרבה אנשים שקיבלו את הטעות הזאת כדבר פשוט. שם ביטחון המשמש למידה מעולה ועיקרית בפי החסידים. זה מידה חשובה שכולם שואפים אליו, נסתובבה במושג, הפך להיות מושג, חובה להאמין. מה הביטחון? אני חייב להאמין בכל מקרה שפוקש אדם, כל מצב שאני נמצא. ומידתו לקראת עתיד בלתי מכרע, ואני עומד בצומת, ושני דרכים בעתיד, אחת טובה ולא שנייה, כי בטח יהיה טוב. והיא מסתפק וחושש על היפוך הטוב, אם אני אסמך על הקדוש ברוך הוא שיעשה לי טוב, הוא מחוסר ביטחון. אז אני לא מספיק, אין לי מספיק ביטחון. ביטחון שווה שאני יודע שהקדוש ברוך הוא יעשה לי רק טוב. אין הוראה זו בביטחון נכונה. זה לא נכון, טוען החזון איש. שכל שלא נתברר בנבואה גורל עתיד, אין עתיד מחרה. אין לנו נבואה, ואף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד, איזה בחירה ואיזה תוצאה תהיה חיובית בשבילי, כי מי יודע משפטי השם וגבולותיו יתברך. אז מה זה ביטחון לפי החזון איש? בעצם מה שקראתי לפני כן אמונה. על המצב הספציפי אני לא יודע אם זה טוב או רע עבורי. אבל אני שמח על הקדוש ברוך הוא שהוא מנהל את העולם הכללי. אני חוזר לעולם יותר כללי, במונחים יותר כלליים של אמונה. מסתכל בחזון איש, עניין הביטחון הוא אמון שאין מקרה בעולם, אין רנדומיות, כל הנעשה תחת השמש וכל בהכרזה מאיתו יתברך, וביעוד פעולת אמונה לוקח חיים ובכלל מידות בני אדם. זאת אומרת, אני לא יודע מה תהיה התוצאה הספציפית איתי, אני עומד מול עשיו, אני לא יודע אם עשיו יביס אותי או שנרצח את עשיו, ואם עשיו יביס אותי כנראה שיהיה רע, וזה לא גם זו לטובה, אבל למרות שזה רע, יש שיקול יותר כללי, הקדוש ברוך הוא, אני תמיד אמר, דיברנו על זה לפני שבוע, לכל אדם יש בחירה חופשית בעולם הפנימי שלו, אבל הקשת ההיסטורית היא כבר קבועה מראש. איך את מקבלת את שתי האמירות האלה? אנחנו יודעים לאן כל זה חותר ולאן זה יגיע, וירושלים וכן ישמענו כקדם, אנחנו יודעים סוף ההיסטוריה. מצד שני, כל אחת ואחת פה חופשית להתנהג היום איך שהיא בוחרת. אז אם אני חופשי, אז גם ההיסטוריה פתוחה. איך אני מקבל מצב שאני חופשי לעשות מה שאני רוצה, ובכל זאת, הקשת ההיסטורית כבר קבועה מראש. התשובה היא שיש הכל השפחו כל מיני משוואות, the algorithms, והוא לוקח כל מה ש... כל בחירה שאנחנו לוקחים, ואז הוא מכניס אותם כדי להגיע לאותו קשת סופית. כמובן, זה לא בדיוק אותו קשת. לו היטלר היה בוחר לא להיות רשע ורוצח, אז הקשת קצת משנה, אבל הקשת הסופית של משיח ושל תיקון העולם ושל מלכות שקי, הקשת הזו פתוחה. אז טוען החסון יש, למרות שבמצב הספציפי את לא יודעת אם זה טוב או רע, אבל הקשת הכללית, את סומכת על אמונה של הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. רב לכנסין חשב שאמונה זה משהו אחר. והוא דווקא ציטט פסוק שרב עמיטל מאוד מאוד אהב לצטט. איזה פסוק? זה פסוק בספר איוב, אז זה כבר ספר אמוני, ונקרא את הפסוק שאיוב עצמו אומר עם שתי הבנות בחז"ל. אם נלך למספר 13, נראה את הפסוק, ומהפסוק נבנה את הגישה שהרב לכנסה. אוקיי. בו ביום, מספר 13, דרש רבי יהושע בן הורקנס, לא עבד איוב את הקדוש ברוך הוא, אלא מאהבה. איוב היה אוהב השם, ולא רק יראי שמיים. איזה פסוק מציין, איזה פסוק משקף את אהבת השם של איוב, שנאמר, הן יקטלני, כאן הכתיב, הוא כתוב למד א', הוא נקרא למד ו'. בפסוק עצמו בתנ״ך, הן יקטלני אם הקדוש ברוך הוא יהרוג אותי, לא אייחל, אני נוטש, אני פורש, אני הולך למקום אחר. לא אייחל, לא מקבל, לא ממתין לו. אבל אנחנו קוראים את הפסוק לא עם א', אלא עם ו'. הן יקטלני, למרות שהקדוש ברוך הוא הורג אותי ומעניש אותי, לא אייחל. אני עדיין נשאר אצלו, אני עדיין נצמד לו. הן יקטלני לא יחל, ועדיין הדבר שקול. לא אני מצפה, אני קורא את זה למד ו' ואני מצפה, או איני מצפה, אני נוטש אותו. אתה עוד לא אומר, עוד פסוק, שאני לא אסיר תומתי ממנו, כנראה שהפסוק הן יקטלני לא יחל, זה אני נצמד אליו גם אם הוא הורג אותי. מלמד שמאהבה עשה. אמר רבי יהושע, מי יגלה אפר מעיניך רבי יוחנן בן זכאי? כשרבי יהושע שמר מה שבישוע בן הורקנס אמר, ויחד בבית המדרש, אמרו חבל שביוחנן בן זכאי כבר קבור באדמה. כי הוא מאוד מאוד, מאוד היה רוצה להיות פה בבית המדרש, לשמוע את דברי בישוע בן הורקנס, כי ביוחנן בן זכאי בתקופתו, הוא חשב שאיוב עבד הקדוש ברוך הוא מאירה, עכשיו ובישוע בן הורקנס לימד את כולנו, שהוא עבד את הקדוש ברוך הוא מאהבה. אז מה אמר רבי יהושע? מי יגלה, שורה חמישית, מי יגלה אפר מעיניך רבי יוחנן בן זכאי? הלוואי שאני יכול לעלות אותך מהקבר. מי יסיר את האפר מבין עיניך, שהיית דורש כל ימיך, שלא עבד איוב אין מקום אלה מיראה, ולא יהושע תלמידיך לימד שמאהבה עשה. אז הנה רבי יוחנן בן זכאי, בישוע בן הורקנס, תלמיד תלמידיך, כן? מי היה תלמיד של יוחנן בן זכאי? מי היו תלמידים הידועים של יוחנן בן זכאי? בואו נתחיל מראש. הלל לימד את רבי יוחנן בן זכאי, מבין תלמידיו. רבי יוחנן בן זכאי היה מורה חשוב, הוא לימד הרבה הרבה תלמידים. מבינם רבי יהושע ורבי אליעזר. רבי יהושע ורבי אליעזר לימדו יחד את רבי עקיבא. רבי עקיבא לימד 22,000 שנהרגו, ואחר כך חמש תלמידים מאוד מאוד קריטיים. רבי שמעון, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי מאיר, רבי אליעזר בן שמוע. אלו תלמידיו של רבי עקיבא אחרי שהוא איבד את 22,000. רבי מאיר כתב את המשנה, הוא לא כתב, אבל המשנה מבוססת על רבי מאיר. רבי שמעון זה הספרה, רבי יהודה זה הספרי, רבי אליעזר בן שמוע נהרג על קידוש השם, בשעת קידוש בליל שבת, שהוא אמר ויחולו, אותו סיפור מפורסם, אלו תלמידיו של רבי עקיבא. אז תלמיד תלמיד של רבי יוחנן בן זכאי זה רבי יהושע בן הורקנס. אוקיי? תלמיד תלמיד של רבי יוחנן בן זכאי. אוקיי. רב עמיטל דווקא מאוד ציטט את הפסוק הזה אחרי השואה. הן יקטליני, למרות שהרגת אותי לא יחל, נצמדתי לך. רב לחזין טען שזה בעצם התוכן והגדר של אמונה. הוא הפך את אמונה רב לחזין ממשהו קוגניטיבי, רעיוני, תיאורטי, אני מאמין בקדוש ברוך, אני סומך עליו למשהו הרבה יותר רגשי. שאני נצמד לקדוש ברוך הוא, אני לא עוזב את הקדוש ברוך הוא, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, איוב עבד את הקדוש ברוך הוא מאהבה, ומי שאוהב מישהו או מישהי, אז זה לא עניין קוגניטיבי. סומך, לא סומך, מאמין, לא מאמין. אני פשוט לא רוצה לעזוב אותה. אני לא רוצה לעזוב את האובייקט, את הנושא שאני אוהב. אז למרות שמתסכל ולמרות שאני מתוסכל וזה קשה לי, אני לא מאבד את האהבה הזאת עבור כל דבר בעולם. וכדי להמחיש את ההבדל בין האמונה הקלאסית, הביטחון הקלאסי, לבין הביטחון שרב לחזין רצה להגדיר, רב לחזין ציטט שני פרקים שונים בתהילים, ושימו לב דווקא אתן לפרק השני, שלדעתי הוא underrated פרק בתהילים, לא מספיק מוערך בתהילים. אז איזה שני פרקים רב לחזין השווה? אז קודם כל יש את הפרק הידוע קכ"א, שזה אמונה הידועה הקלאסית. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים בארץ, הייתן לרגלך. אדם מחפש, אדם חסר אונים, אדם מבקש, אדם נזקק, אדם דורש, אדם פונה. זה האמונה הקלאסית. אני נמצא במצב מסוכן, מצב מאתגר, אני פונה לקדוש ברוך הוא שיעזור לי. עשה עיני אל ההר, מאין יבוא עזרי, הקדוש ברוך הוא מקור עזרה. הקדוש ברוך הוא בעצם, תקשיבו היטב, כי זה מילים פחות יותר של לכנסין, האמונה הקלאסית מבוססת על מה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות עבורי. אני סומך עליו שהוא יעשה עבורי, אבל בעצם אני מבקש, אני נזקק. אני רוצה מהקדוש ברוך הוא עזרה, הגנה, אוכל, רפואה, סיוע, עזרה. ואני בטוח שהקדוש ברוך הוא יספק לי. אבל יש עוד פרק בתהילים, זה פרק מאוד קצר. וזה גם שיר מעלות. וכאן מדהים, שאלה טריוויה. הקדוש ברוך הוא נמשל לבורא עולם, מלך, יצר עולם, לא רק נמשל, גם יצר את העולם, גואל, גואל אותנו. איך אני מדמה את הקדוש, איך אני מדמיין את הקדוש ברוך הוא? מלך, גואל, יוצר, אבא. אבל הקדוש ברוך הוא גם אמא. מצא הקדוש ברוך הוא זה אימא. זה המקום היחיד בכל התנ"ך שהקדוש ברוך הוא נמשל כאימא. שיר למעלה עושה דוד, השם לא גבר ליבי, אני מאוד מאוד ענב, לא רמו עיניי, לא הלכתי בגדולות ולא ממני. אם לא שיוויתי ודממתי נפשי, כי גמול עלי אימו. אני נמצא איתך כמו תינוק שיונק מאימא שלו, גמול עלי אימו. כגמול עלי נפשי. הקשר שלי איתך הקדוש ברוך הוא כמו הקשר בין תינוק שיונק לבין האימא שלו. אז רב לכנסין שאל, תקשיבו היטב, תינוק שיונק, הוא בוטח באימא? הוא חושב, הנה, אני הולך לקראת כל מיני אתגרים, אבל אני בוטח באימא שהיא תעזור לי. זה סוג של אמונה קוגניטיבית שאני... זה פשוט הקשר, האינטימיות, החום, החיבור, הבשר, פשוט התינוק מרגיש חום, אהבה, חיבוק, משהו אינסטינקטיבי, שהוא לא רוצה לאבד את הקשר הזה לשום דבר בעולם. זה לא משהו שאני משקלל, טוב, עדיף לי להישאר עם האמא מללכת לישון בארסה. עדיף לי להישאר, זה משהו שאני אומר לכם, כאבא של 8 ילדים, זה אחד מהדברים שאני מקנא בכם, כי אף פעם לא הרגשתי את התחושה הזאת. אני הסתכלתי על אשתי, הסתכלתי על הילדים שלנו, אני מסתכל על הבנות שלי, שכנראה ברוך השם עם אמהות, אבל אני אף פעם לא הרגיש את זה. אני כסבא, אני מאוד מאוד רוצה לשתף בגידול הילדים, ואני תופס אותם, ואני מנסה לשים את הלחי שלי, להרגיש את הקשר הבשרי, אבל זה לא אותו דבר. אבל אני יודע שזה מאוד מאוד משכך, זה מאוד מאוד מרגיע, אבל זה משהו נורא, מאוד נורא, משהו מדהים. אני הבאתי את הקטע, כולם מבינים עם אנגלית? אוקיי. Okay. זה אחד מהקטעים שלוחסין כתב, זה הקטע הכי אהוב מכל הכתבים שלו. אני כותב שיר כל שנה על Mother's Day בארצות הברית ואני קורא את הקטע הזה. זה לא על המקורות, אני אשאיר את זה פה. אני מאוד ממליץ לקחת את הקטע הזה, לשמור אותו כשתהיו אימהות. כי הוא מתאר מה זה אימא ותינוק. זה נמצא כמובן בספר, גם בעברית. אני אקריא את זה באנגלית. בספר באור פניך, על הנושא ביטחון. What does the suckling infant think while in his mother's embrace? מה חושב התינוק שמחובק על ידי אימא? Does he regard her as the one who will save him from crisis? Hey, אישה שתציל אותו ממשבר? Perhaps instinctually, this indeed may be the case. אולי בצורה אינסטינקטיבית. But practical expectations, ציפיות פרקטיות, are in fact not the main thing in the infant's mind. זה לא דבר בראש סולם הערכים של הילד. First of all, he turns to his mother because he wants to be close to her. הוא פונה לאמא כי הוא רוצה את הקרבה. At that moment, he's not preoccupied with future plans, הוא לא חושב על עתיד, nor is he anticipating the fulfillment of visions or promises, הוא לא מצפה להגשמת חזונות והבטחות. He knows only one thing, הוא יודע דבר אחד. The world is a cold, frightening place. העולם הוא קר ומפחיד. But here with his mother, אבל עם אמא שלו, there is warmth and security. יש חום ויש ביטחון. The mother, in turn, האמא מתשלה, caresses him, מלטף אותו, comforts him, מרגיע אותו. Over and above any response in her part, מעבר לכל תקובה שאמא יכולה לתת, simply being in her presence. רק הנוכחות, הקרבה, gives him life and strength. נותן לתינוק חיות ועוצמה. Therefore, the suckling, התינוק, cleaves to her, נצמד אלה, בכל התנאים, under all circumstances. This is not out of readiness to sacrifice himself for her, לא שהוא רוצה להקריב את עצמו עבור האמא, but rather because nothing in the world can separate him from her. שום דבר לא יפריד בין התינוק ובין האמא. כאן יש אחד מהמשפטים הכי אהובים שלי שאוהב לחזי, משהו משפט פואטי. Wherever she turns, he is at her side. Tightly clutching her skirt with his small fingers. כל כך חמוד. כל מקום שהיא פונה, התינוק עוקב אחריה, תופסת את הבגד שלה עם האצבעות הקטנות שלה, כן, האצבעות הקטנות של התינוק, כל כך חמודות. זו חוויה חלומית. אני אף פעם לא חווית את החוויה הזאת, את הקרבה הזאת, מאיזו נשמה אחרת, מאיזו נשמה קטנה, שכל כך זקוקה, ואפילו לא זקוקה, בין חמש, זקוק לאוכל, זקוק לתיק לבית ספר, זקוק לבין חודשיים, פשוט זקוק לנוכחות שלו, שנוכחות בטוחה, בלתי מותנית, שתישאר שם. כך רב לכנסין חשב דוד המלך דימה את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא כגמול על האימו. ורב לכנסין חיבר בין דוד המלך בפרק קוף למן א' לבין איוב. הן יקטלני לא יחל. אני לא בא עם ציפייה לקדוש ברוך הוא. אני בא עם, בוא נגיד ככה. לא מעניין אותי מה תהיה התוצאה. אם היא תוצאה חיובית או תוצאה טרגית. הטרגדיה הכי נוראית זה הרחקה ממך. ואם אני נצמד אליך, אז הטרגדיה היא לא נוראית. יקרה מה שיקרה. ואני אפילו לא חושב, זה יהיה טוב, לא טוב, שיקולים פילוסופיים, רבינו בחייך, חזוני, אמונה, ביטחון. You're stuck with me, השם. כן, אני נצמד אליך, ואני חלקך, ואתה חלקי, כי אנו מאמיריך, ואתה מאמירנו, כי אנו נחלתך, ואתה גורלנו. וזה מילים מאוד 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 חזקות אחרי השואה. ושימו לב, מי שהייתה פה בשיעור בשבוע הקודם, הנה הצלבה. אצל רב לכנסין, ועמיטל, המילים האלו אפיינו יראת שמיים. לא את היראת שמיים של העונש, ואת הפחד, ושל הברקים, ולא את היראת שמיים הזה. יראת שמיים שאני לא יעל לי, ויש כאן חיבור בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. זה אמירה פוסט שואה, פוסט הולוקוסט. שכבר העולם הפך להיות כל כך כאוטי, וכל כך בלתי מובן, שאני מפסיק לשאול, כמו בסרטיות, כן? תמיד מעריכים מחדש את הזוגיות, או שמגיעים לאיזושהי אהבה ואיזושהי קשר ש- you're stuck with me, I'm stuck with you, בואו נאהב את אחד השני. אנחנו לא נפרדים, אנחנו נצמדים, אנחנו נשארים יחד. אצל רב ליכטנשטיין, זה היה הגדר שלו באמונה וביטחון. אני אסיים, אני אצטט את אסתי, ומאוד מאוד רצוי למי שלא צפה ביוטיוב, בהספייט של אסתי לרב ליכטנשטיין. קודם כל, זאת הייתה אמירה. מה האמירה? שתי אמירות היו בלוויה של רב ליכטנשטיין. קודם כל, מי הספיד את רב ליכטנשטיין? לא גדולים, ולא מנהיגים, ולא פוליטיקאים, ולא זה, לא תלמידים, רק משפחה. זה רק בני משפחה, הספידו אותה. זה היה עניין משפחתי. נקודה שנייה, גם הבת. אני חושב ששתי הבנות הספידו בתוך בית המדרש, וזה כולם. זה 10,000 אנשים. כן, זה... אז בהספיד של אסתי, היא סיפרה, שבאיזה אירוע רפואי בסוף חייו של רב לכנסין, הוא היה במצב קצת הזוי, בתוך אמבולנס, כי הוא קיבל כמיני תרופות, הוא נפל, הוא צעק פעם אחר פעם, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי, השם כלמד, בידך הפקיד רוחי, בידך הפקיד רוחי. ואסתי ציינה את הסיפור הזה, כתמונה שנותן, או כאירוע שנותנת תמונה על הקשר הכל כך אמיץ של אבא עם הקדוש ברוך הוא, שגם במצב הזוי, ומי שנמצא במצב הזוי לא חושב שיקולים פילוסופיים, מה יקרה, לא יקרה, פשוט מותח את ידו, מושיט את ידו, ומנסה לתפוס במשהו. פעם אני זוכר שאלנו את רב לכנסין להגדיר ביטחון, לא במסגרת איזה מאמר, מתוחכם, בארוך, איזה טיש בלתי פורמלי. ושאלנו אותו, איך הוא יהיה מגדיר ביטחון? אז הוא אמר לנו, תתאר לעצמך שאתה נופל לתוך בור, אבל בור חשוך, בלי תחתית. Limitless bit. יש איזה בור, ואת נופלת, 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 כמו בסרטים, כמו בסיוטים. והדבר היחיד שאת תופסת, זה ידוע של הקדש ברוך הוא. ושום דבר אחר לא יציל אותך. שום עץ, שום חזית, שום בליטה. הדבר היחיד שתופס אותך זה היד של הקדוש ברוך הוא. פעם הוא אמר לנו מילים אחרות, אמונה צריכה להיות כל כך חזקה, שאת מוכנה להיות היהודי האחרונה, היהודי האחרון, שיוצא מאושוויץ, וזה לא פוגע באמונה. אתה היהודי האחרון בעולם, וזה לא עניין של טוב, איך אני יהודי אחרון בעולם, מה קרה ואיך להבין אותו, זה הפיכת עולם האמונה למשהו מאוד רגשי ומאוד קיומי ומאוד חווייתי במקום הפילוסופיה. וזה היה החינוך שלנו משתי הזוויות, מרב לכנסין ועמיטל. זה מחזיר אותנו למה שאמרתי לפני כמה שבועות, שהמקור האמונה זה אמונה. זה... כל החינוך שלהם לא היה, וזה בניגוד לרב סאקס דרך אגב, מי שקורא את הרבה רב סאקס ו... אני חושב שלא כולם יכולים לקבל את זה. אני חושב שהרבה אנשים בעולם מחפשים פתרונות אינטלקטואליות ופילוסופיות. זה לא החינוך שלנו. אני לא מוכן לחנך ככה, כי זה לא הקישקש שלי. בקישקש שלי זה לא יש לי פתרונות, אני יכול להבין מה הוא אמר, מה הוא אמר, ואיך אני אוכיח את זה, ואיך אני אשיב לזה. ואני אתה אומר, אני מתחיל לקרוא את התנ"ך מפרשת לך לך. לא יודע מה זה בראשית, מה זה נוח, מה זה ביג בנג, מה זה סמול בנג, לא מבין כלום. אני מבין שקדוש ברוך הוא ציווה לאברהם ללכת לארץ ישראל, גם אני, בן אברהם, קדוש ברוך הוא ציווה אותי ללכת, זה גם אני הגעתי. לדעתי אנחנו מפספסים קצת, כי המקור אמונה זה מסורה, וזה משפחה, וזה המסורה שאת מקבלת. וכמובן זה יכול להיות פלטפורמה שממנה כל אחד עושה פרסונליזציה ובונה לעצמו תשובות, אבל לדעתי מה שקצת חסר בציבור שלנו זה הפלטפורמה הזאת. למה? כי יש כאן אמירה. למה אמירה? אמרתי לכם, שבוע שעבר, אנשים בחוץ לארץ, כל המושג של המסורה מאוד מאוד חזק אצלהם. כי החיים שלהם מאופיין על מסורה. כי אנחנו במצב הישרדותי, אנחנו צריכים לשרוד את הגלות, ואיך שורדים את הגלות? אוחזים בעבר. כאן אמירה היא שהייתה איזו תפנית דרמטית ב-48, ויש אמירה סטרית שכל מה שקורה זה ב-48, זה קצת בדיעבד כזה, אבל העידן המודרני של היהודי החדש, האמיץ, הגיבור, שהוא לא היהודי המביש שמתביישים ממנו, זה התחיל ב-48, אז האמירה הזו קצת מבטלת ושוללת את כל מה שקדם, זה קשה מאוד למצוא מסורת. אני חושב שזה אחד מהמחלות הכי קשות בציבור שלנו. והפתרון צריך להיות פתרון שקול ומאוזן בין מסורה לבין התחדשות ודרעננות. ברור שיש דור חדש. אבל אני חושב שאין מספיק, הערכה לתפקיד של מסורת, וצריכים לחשוב היטב, היטב היטב ממש, איך מעבירים מסורת בתוך המשפחה. מנהג. אפשר לוותר על מנהגים, אפשר לזלזל על מנהגים, אבל מנהג זה נותן תחושה של מסורת. הנה, ככה נהגו אבותינו. ולשמור מאוד על מנהגים, זה גם סוג. אבל לא תמיד להציג את ולבנות איזה עולם שכאילו משתחרר ומתנתק מהעולם המסורתי, רק לקראת העתיד. כן, הייתה לך שאלה? מישהו הייתה שאלה? כן.
איך כאילו לפי... איך מגיעים לזה? כאילו, הוא מדבר על איך, כי זה קשה להרגיש. כאילו, הרבה אנשים הולכים לפילוסופיה ולמחשבה כדי לנסות למצוא, תדעי איך שבה הם יוכלו להרגיש גם את הקדוש ברוך הוא ואת הקשר הזה. ואם אתה אומר שכאילו, הוא לא, זה לא ככה, אז איך הם, כאילו, אולי יש עוד משהו קיצוני, אבל איך מגיעים לדבר כזה?
השאלה גדולה, קודם כל אמרתי מסורת. אם מקבלים את זה ממורים, אם מקבלים את זה מהורים, אז זאת נתינה מאוד מאוד חזקה ומאוד יסודית ומאוד בסיסית. וצריכים גם לבחור חוויות שתחבר אותך, תחבר אותך ואת כולם, לקדוש ברוך הוא לא רק דרך המוח. אנחנו בעולם שלנו יודעים להפעיל את המוח. פחות יודעים להפעיל כלים אחרים ותעלות אחרות ודרכי חיבור אחרות. למשל, מתי אני לא פונה אליך, אני סתם שואל, מתי פעם האחרונה שישבת איזה 15 דקות ואמר תהילים? אין כאן כיתה של אמירת תהילים, לא יושבים פה ואומרים תהילים, כן? טוב, נציע לסתי, אני חושב שהיא תדחה את זה על הסף, כן? מה, אתה רוצה להפוך אותנו לביס יעקב? אני אומר תהילים כל יום, זו חוויה מאוד חזקה, ואני לא מפעיל את הראש שלי, אני רק חושב על המילים עושים את העבודה בעצמם. אז אני תמיד מחפש חוויות, אנשים, מגעים, שייתן לי את התחושה שאני אמצא שירה, ונותן לי תחושה שאני אמצא ליד הקדוש ברוך הוא, ולא להיות תקוע. ואני חושב שבעולם שלנו, במוסד שלנו, אני לא מספיק מכיר פה, ואני חש שזה קצת יותר חריף פה, נתלו קצת. אצל בני חוץ לארץ בארצות הברית עשינו הרבה עבודה להפוך את זה מתוכנית קוגניטיבית ואינטלקטואלית וציונים, זה משהו הרבה יותר פנימי, השאיפה היא יראת שמיים. אני שואל אתכם, כמה פעמים בשבוע המורים שלכם מזכירים את הביטויים האלו, יראת שמיים ועבודת השם ו... אני לא יודע. מה? אז אוקיי, זה צריכים בעצמכם להכניס את זה. כי סך הכל זה... אני לא מתחשב מבחור שיודע להגיד איזה דבר טוב בתוספות, זה לא שהוא ראש הכיתה, זה לא אומר לי שום דבר. העיניים שלי עוקבות אחרי תפילה בציבור, מידות, בין אדם לחברו. זה שהבחור אינטלקטואלי והוא נמצא בתיכון כבר עדיין, והוא יכול להגיד איזה דבר טוב, זה לא אומר שהוא מצליח בישיבה. זה אומר שהוא מצליח קוגניטיבי, מה יקרה אחרי הישיבה אחד לא יודע. הביטויים היותר אמיתיים הם אם אדם משתנה בפנימיות שלו, בעולם הפנימי שלו. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. בואו נגיד ככה, זה גם נוגע איך אנחנו מתייחסים לחרדים, כי קשה לבנות איזה קבוצה. הנה מי הגדולים שלנו, רב לכנסין, רב עמיתה, רב סולובייצ'יק, רב קוקי. יש עולם כל כך עשיר של אנשים מאוד מאוד מסורים לעבודת השם, מאוד מסורים לחיים של עבודת השם, ויש לנו חילוקי דעות, בסדר, אבל דבר אחד אני מבטיח לכם. במבחן הסופי בשמיים, הקדוש ברוך הוא לא ישאל אותך אם הלכת לשירות למי או לא הלכת, לא ישאל אותך אם הלכת להזלס, הוא ישאל אם התמסרת למישהו. ובחור בעולם שלו נגיד, כן, התמסרתי למישהו דרך שהוא צבאי, אני מקווה שבחור חרדי יגיד, אני התמסרתי למישהו שלמדתי תורה יומם ולילה עבור זכויות המישהו. ואז הקדוש ברוך הוא יגיד, אין ואין דברי אלוקים חיים. והוא לא ישאל אותך אם למדת במגדלוס, או שהלכת ישר לחתונה בגיל 17 בדרך אחרת. זה לא יהיה במבחן הסופי, אני בטוח. מה המבחן הסופי? יראת שמיים, חסד, אהבת השם, תורה, מידות, זה, נכון, נידה, שבת, זה במבחן הסופי לכולנו. אז יודעים שיש הבדלים, הבדלים האלו זה לא סוף העולם, זה הבדלים חשובים, אבל זה צריך לעשות כאן איזה חלוקה הרמטית, ניילונים בינינו לבין עולם אחר. זה גם כן להתחבר לעולם עשיר של עבודת השם של אנשים. יש פסוק בתהילים, אחד מהפסוקים הכי הפייבוריטים שלי, בפרק קוף יוטט, שיש שמונה פסוקים לכל אות באלף בית, חט, יש שמונה פסוקים לחט, חבר, אני, לכל אשר יראוך. תזכו את הפסוק הזה. חבר, אני, לכל אשר יראוך. מי שהוא רוצה להיות יראי שמיים, הוא חבר שלו. כי אם באמת יראת שמיים זה משהו פנימי ויסודי, אז אם בא מישהו אמר שמסתכלים היום בדור השני של היישובים, אז יש הרבה נוער שיצאו, חזרו בשאלה. לא קיבלו את הדת של ההורים. אז אפשר לומר, לא בסדר, כי רוצו לבנות איזו אישיות עצמאית שלהם, רוצו לבחור, רוצו איזה מרד שלהם. אבל מצד שני קיבלו את העמדות הפוליטיות רובם של ההורים, רובם ימיניים. אז מה זה אומר? כנראה שהפוליטיקה מאוד מאוד מושרשת בתוך ההורים. הילדים הרגישו את זה וקיבלו את זה. אבל עבודת השם לא היה בקישקי של ההורים. אז הם לא אישרו, לא הביאו את זה. הביאו את הגישות הפוליטיות, כי אנחנו הפכנו להיות מאוד פוליטית. מאוד חשוב לנו, ימין, שמאל, זה, מנהיג זה, ופחות חשוב דבר תורה בשולחן שבת רציני, ולימוד תורה רציני, והיום ברוך השם יש שותפים, יש גם אבא וגם אמא, אז זה גם עליכם, לשאול את זה בתוך הבית, לעבוד דוגמה אישית, ולקחת תורה ותפילה בצורה רצינית, וזה אני חושב, זה, כן, ילדים זה כמו כלבים, הם יכולים להריח פייקרים, או אנשים אמיתיים, אנשים אותנטיים. יכולים להריח את זה. אז זה עניין של מודל אישי, לא עניין של לטיף. זה עניין של לחיות חיים שילדים רואים, רואים את המסירות נפש. טוב, שבת שלום. שקט פה. מתי סוגרים את המאסטר פה? הערב? יש ארוחת ערב, רואים?
אין
ארוחת ערב. יש בנות נשארות עד מחר?
הבנות חול וגם בנות
שעדיין לא יקבלו תשובות. אוקיי, מקווה. עכשיו זה שווה, גוש ומגדלוז. יש כאן שוויון. קורונה אחת עבור הבנים, קורונה אחת עבור הבנות. מי ינצח? לא, לא עכשיו. באלול היה אחד בשיעור בית גם כן, וסגרו את ה...
גם עם שנה בית.
כן, טוב, כנראה ש... הוותיקות. הן ותיקות, אז... נראה מה הציונים שלכם. אבל אנחנו חוזרים שבוע הבא, גם הבנים משתחררים וחוזרים ועושים בדיקה. אבל זה לא בדיקה המונית, זה סתם היא גילתה, נכון? את החולה או... כן. אבל כשאתן חוזרות ביום שני שלושי, תצטרכו לעשות מבחנים. הם רביעי, אז כנראה ש... נגלה, כי המספרים עולים. בסדר, לא נורא, שבת שלום, שבת שלום, שבת בריא, שבת שמח. רוגע, משפחה, אוכל, מיטה, זה הכי חשוב.
זה בפסיק הזה. אבל הוא חמודי. אני עוד שמגעת כמה שיעורים.
מה
יש לך זה? אוי. אני חושב את זה לך, אבל זה פשוט דבר. ועדתי, כאילו, אני עמדתי כבר על אני.
לא, מה זה אחלה?
נכון, אבל הקטע שכאילו, הקטע של התורה שבעל פה,